שלום, זהו האינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דמרקר, היום יום רביעי. באולפן אני הפעם לבד, איתן אבריאל, סמי פרץ ידבר איתנו מהבית. אז אירועי ההפיכה השלטונית ממשיכים היום, כרגיל, כמו מדי יום. החל מהמשך הדיונים בוועדת החוקה על תיקונים נוספים שמחזקים את השליטה של הממשלה על בית המשפט מהצד האחד, ועד למחאות נגד ההפיכה מהצד השני, היום באמצעות ניסיון להפריע להמראת ראש הממשלה לביקור בגרמניה. אלא שבמקביל לכל אלה, בעבודת הממשלה השוטפת, הפוליטיקאים כבר עתה משנים מציאות ופועלים להשתלטות שלהם על מוסדות הציבור. זה קורה למשל במשרד התחבורה. שם, השרה מירי רגב, שחזרה למשרד, מביאה להתפטרות ולעזיבה של בכירים רבים, אשר יוחלפו במהרה על ידי מינויים פוליטיים שלה, תוך אובדן מקצועיות ויכולת ביצוע של המשרד, כי הרי רגב פועלת בשם המשילות, אבל זו אינה אלא מילה מכובסת למינוי מקורבים, מינוי פעילים ומינוי מלחכי פנחה. אנחנו נדבר על כך עם כתב התחבורה שלנו, דניאל שמיל. וזה קורה גם באקדמיה. לאחר החלשת בית המשפט, הממשלה תפעל בסבירות גבוהה מאוד כדי להשתלט על מוסדות ההשכלה הגבוהה, אלה שלא מיישרים את הקו, והמהלך יצא לפועל על ידי השתלטות על המל"ג ועל התקציבים בסך 13 מיליארד שקלים שיש לו, בדרך לביטול החופש האקדמי. התוצאה תהיה שקיעת המחקר והחינוך הגבוה בישראל, והדבר שאולי הכי מאכזב הוא שהאוניברסיטאות לא ממש נאבקות בהפיכה, כפי שהיה ניתן ומצופה מהם. אנחנו נדבר עם כתב החינוך שלנו, ליאור דטל. לבסוף, גם הביטחון הצבאי שלנו כבר כנראה מתדרדר. בלי להכיר את התוכניות המבצעיות או חומרי מודיעין, אלא רק את המציאות הישראלית בשבועות האחרונים, המסקנה הבלתי נמנעת היא שראש הממשלה בנימין נתניהו לא מתכוון להשמיד את מתקני הגרעין של איראן. נתניהו אמנם עשה קריירה ארוכה על הסוגיה הזו, הוא מזוהה איתה יותר מכל מנהיג אחר, והחשיב אותה לאחד מארבעת היעדים המרכזיים שהוא שם על השולחן, אבל נכון להיום נראה שכל אלה הם דיבורים ריקים. מדוע? אנחנו נדבר על זה עם השותף שלי כאן בפודקאסט, סמי פרץ. אנחנו מתחילים. שלום לדניאל שמיל.
שלום איתן.
כתב התחבורה שלנו, אנחנו מנסים לעשות איזשהו סיבוב של משרדים ומוסדות לאומיים ולראות מה מצבם לאחר, אתה יודע, חודשיים וחצי של תחילת הממשלה החדשה, ואנחנו מקבלים תמונה די קודרת של המציאות. אנחנו רוצים לדבר איתך על מה קורה במשרד התחבורה, שם השרה מירי רגב בפעם השנייה נכנסה לתפקיד, ובעיקר אנחנו שומעים בשלב הזה מתוך המשרד על עזיבה של בכירים, לא ברור לנו אם הם מפוטרים, מתפטרים מרצונם, או אתה יודע, כמו שאומרים, מתפוטר. ספר לנו מה קורה שם ואיך זה משפיע על היכולת של המשרד לבצע את העבודה שלו.
כן, מירי רגב באמת נכנסה כמו רוח שערה למשרד, כותבת הרבה על הרצון שלה למשול, ושיתנו לה למשול, אבל האנשים שאמורים להוציא לפועל את המדיניות הזאת, פשוט עוזבים בשרשרת את משרד התחבורה. האחרון והבכיר שלהם זה מספר 2 במשרד, שי קדן, ראש מנהל תשתיות, האיש שאמור לדאוג לתכנון ולביצוע של כל פרויקטי התחבורה הכי גדולים בישראל, אלה שגם רגב בעצמה אומרת שהיא רוצה לקדם, ובלעדיהן לא ברור על מה אפשר יהיה למשול. אז האווירה קשה, יש ממש שיחות על מי נמצא במה שנקרא תקופת ניסיון, מישהו שהגיע לתפקיד בתקופתה של מרב מיכאלי, אז הוא מסומן כמישהו שיהיה קל יותר להזיז בתפקידים חדשים, וכן, אנשים רובם מקדימים את המכה ועוזבים בעצמם, אבל יש גם כאלה שרגב מזיזה אותם, כמו למשל מנכ"ל רשות שדות התעופה, חגי טופולנסקי.
כמה אנשים עזבו עד עכשיו? אנחנו, יש לנו איזשהו ספירת מלאי?
בקרב הבכירים ביותר, מדובר ב5-6, בדרגים הנמוכים יותר אין מספרים, אבל התחושה מאוד לא נעימה, ובעיקר גם תחשוב רגע על הצעדים הבאים, על האנשים שעוד אמורים להיכנס לתפקידים האלה, או לתפקידים אחרים במשרד התחבורה, למה להתמודד במכרזים, למה להיאבק על מקום בגוף שקובע את מדיניות התחבורה בישראל, אם זה היחס לעובדים, וכל כך בקלות אפשר לבעוט אותך החוצה, אם השלטון מתחלק.
עכשיו, האנשים האלה עזבו, ככל שאנחנו יודעים, יש רשימה של אנשים שאמורים למלא אותם, או שזה לוקח זמן, וזה תהליך שפשוט צריך לעבור אותו, כי רגב מנסה להכניס את אנשי האימון שלה, הרבה פעמים אנשים עם איזשהו הקשר פוליטי, לה, לליכוד, או למי שזה לא יהיה, וזה פשוט עוד לא קרה.
כנראה שבאמת האנשים שהם בדרך, הם מקורבים למיניהם, ואנשי ליכוד, ראינו את זה כבר במינוי למנכ"ל המשרד, שזה כמובן משרת אמון, אבל רגב רצתה למנות מישהו צעיר וחסר ניסיון, משה בן זקן, ובעצם נציבות שירות המדינה בלמה את זה, ועכשיו הוא נמצא שם במין תקן של ממלא מקום המשנה למנכ"ל, אבל הוא בעצם המנכ"ל בפועל, כי מי שמונה למנכ"ל זה אבנר פלור, גם כמנכ"ל זמני, והוא מנהל באגף הרכב של המשרד, והוא לא מישהו ש...
מה הרקע המקצועי של משה בן זקן?
משה בן זקן הוא פעיל ליכוד, הוא ארגן את הליכודיאדה באילת, ובאמת היה מאנשיה של רגב. התפקיד הקודם שלו היה בהסתדרות בוני הארץ, כן, הוא ניהל שם איזושהי פעילות שנועדה קרן של נועדה יצאה לקבלנים, וגם זה אגב בעייתי, כי הרי קבלנים הם... אין החברות שמוגן אחרי, זה בעיקר במקרה הזה הקבלני דיור, אז כנראה אין כאן ניגוד עניינים מובהק, אבל אין לו ניסיון בניהול כספים גדולים, אין לו ניסיון בניהול פרויקטים, ואפשר אולי לקבל את זה אם היו אנשי מקצוע טובים מתחתיו, אבל גם זה הולך ומתערער.
אנחנו יודעים משהו על תפיסת העולם של מירי רגב, ואנחנו לא מדבר עכשיו על הפוליטיקה הכללית, אלא בתחום התחבורה, או שאנחנו מתרשמים שזה בעיקר כל מיני שליפות, כמו הזיגזגים סביב למי מותר או למי אסור לנסוע בנת"צים.
תראה על פניו שרגב פועלת לטווח הקצר ולכותרות לטווח הקצר. היא הוציאה לפועל רפורמה בתעריפי תחבורה ציבורית, שפשוט יחסית להוציא אותה, אבל היה לזה מחירים בטווח הארוך, בעיקר בתגבור שירות ובניסיון לשפר את שירות האוטובוסים. היא מדברת על חיבור הפריפריה למסילה, ואז היא צריכה להשיג... זאת אומרת, המשך תכנון הרכבת לקריית שמונה, זה מבורך שלעצמו, אבל זה באמת סיסמאות. אם אתה מסתכל על הטוויטר או לדעות הדוברות של מירי רגב, היא עוסקת היום בעיקר ברפורמה המשפטית, היא עוסקת בתחומים שאחרים שנראים לה מעניינים יותר, ובתחום התחבורה מתקיימים סיורים עם רשויות מקומיות ועוד עניינים כאלה, אבל אי אפשר לומר שיש כאן חזון גדול, שהשרה מנסה לקדם, קצת כמו שבמשרד התרבות, כן, היו הרבה מאוד אימותים ומריבות ושיחות, אבל זה, אנחנו לא יודעים איזה שינוי, לא היה שינוי באמת גדול בשטח, כי זה לא המטרה, המטרה היא שידברו עליך.
תן לנו רגע איזשהו רקע למסגרות התקציב שאנחנו מדברים, אנשים לא תמיד יודעים את זה, חושבים על משרד התחבורה, אז באמת חושבים על פקקים ואולי קצת על אוטובוסים ורכבות, אבל מדובר באחד המשרדים עם התקציבים הכי גדולים שיש, הוא שוב קיבל לתחום התחבורה באופן כללי, הוא שוב קיבל הרבה מאוד תקציבים גם למשרד השוטף וגם אולי בעיקר לפרויקטים תשתיתיים של תחבורה. על מה אנחנו מדברים? כמה כסף בעצם... לצורך העניין יש למירי רגב לשחק בו, לחלק אותו.
משרד רגב, משרד התחבורה עובד בתוכניות רב שנתיות, ויש לו תקציב שוטף שמיועד לסבסוד תחבורה ציבורית. תחבורה ציבורית היא לא רווחית, אז חייבים לסבסד אותה, בעיקר את הרכבת שהיא יותר יקרה לתפעול, ויש תקציבי פיתוח שאלה מיליארדים רבים שנפרסים על פני כמה שנים. המשרד גם קובע מדיניות על פני לגבי תקציבים אחרים שעדיין לא הוקצו רשמית, אבל למשל פרויקט המטרו, שגם בו כבר יש ויכוחים מול האוצר על סמכויות, מי ינהל את המטרו, ואם זאת תהיה, וכאן זה משהו מתקופתו של ישראל קאט, היכולת לסכסך בין החברות השונות ולראות מי ייקח תקציבים, שם התקציבים זה 150 מיליארד שקל, ורק התחלנו, מן הסתם הם עוד יגדלו בעתיד, אז זה תקציבי עתק, שמהם גם פשוט יחסית, גם להתיר למטה על כל מיני רשויות מקומיות, לקדם למשל בנייה של, יש אפילו תקציב לבנייה מסולי אופניים, ואפשר לעשות את זה, ובדרך לעזור למישהו לשפר את חזות העיר שלו.
אתה כתבת טקסט שמתייחס לחלק מהדברים שאנחנו אומרים, הטקסט הזה זינק ב-24 שעות האחרונות, יותר אפילו 36 שעות האחרונות, לרשות דירוג הכתבות הנקראות ביותר באתר דה מרקר, והכותרת שניתנה שם זה היא ככה, מירי רגב איבדה את הבלמים, ואת המחיר כולנו נשלם. אז בואו נפרק את זה לשניים. לפי התיאור שלך, היא לא באמת איבדה את הבלמים, היא פשוט לוקחת את ההגה, ונוסעת איתו למקום אחר, למקום של מה שבא לה, מה שמסתדר לפוליטית, ומה שיכול לחלק כספים לכל מיני אינטרסים שהם יותר פוליטיים ואישיים שלה. זה פעם אחת. ושניים, המחיר שכולנו נשלם, פשוט תסביר אותו, למה נשלם באמת מחיר, מעבר לתחושה הזאת שבאמת כספים פה יזלגו בדרך של ביזה ושחיתות ומה שלא יהיה, בעיקר אם עוד מעט נתבשר שמותר לקבל, גם לפקידים מותר לקבל מתנות, זה חוק המתנות, ובכלל כל העניין הזה של מרמה והפרת אמונים יבוטל.
לגבי הבלמים לא בהכרח צריכים להיות של הגברת רגב, יש הרי שומרי סף, יש את רשות החברות שלא התערבה בהדחה של חגי טופולנסקי למשל, רשות יש את מנהל בעצם מנהל שירות הציבורי, יש גופים שצריכים לבדוק מה קורה במשרד התחבורה, וגם רגב עצמה במובן איבדת הבלמים, במובן שהיא לא חוששת יותר מתגובה, מביקורת ציבורית, אפשר לעשות דברים ממש באמת, כלומר, ככה נראה כוח בלתי מרוסן, כמעט בכלל. עכשיו, לגבי המחיר, משרד התחבורה הוא משרד שאת התוצאות של הדברים שהוא עושה היום, אנחנו נראה בעוד שנים. הקו האדום בתל אביב עוד לא נפתח אפילו, אבל את התחנות שלו נקבעו איפשהו בשנות ה-90. אז את הפרויקטים שמתעכבים, את הבעיות שלו נפתרות, אנחנו גם נרגיש ביום-יום עכשיו שהפקקים ימשיכו להזדחל, שהתחבורה הציבורית תמשיך להיות לא יעילה, אבל זה גם ירחיק מאיתנו את הפתרון. כבר בזמן שאנחנו באמת בניתוח חירום של התחבורה בישראל, המצב קטסטרופלי, המצב ילך ויחמיר ויגיע מצב שלא נוכל יותר פשוט להסתמך על תחבורה כדי להגיע לאן שאנחנו צריכים, נעבוד בבית אולי, כמו בתקופת הקורונה, או לא ברור איזה פתרון נמצא, אבל אי אפשר יהיה להשתמש בכבישים, כן. או ברכבות, פשוט לא יהיה מספיק תשתיות, ומספיק תחבורה לכולם.
כבר עכשיו זה נראה שזה פחות או יותר המצב, ואתה אומר, אל תצפו לשום דבר טוב בחודשים ובשנים הקרובות.
זה תקופה מאוד מאוד תחורה לקבל בהחלטות לא ענייניות ותחבורה.
המחיר של ההפיכה המשפטית, או ההפיכה המשטרית, כמו שזה נראה. דניאל שמיל, תודה רבה לך.
תודה
איתן. שלום ליאור דטל.
שלום איתן.
אנחנו שואלים את השאלה, האם ההפיכה השלטונית תגיע לאקדמיה ומתי? ואנחנו שואלים את זה משתי סיבות. זה סיבה אחת, כי בהרבה מדינות שבהן חל מעבר מדמוקרטיה לאיזשהו סוג של אוטוקרטיה, למשל במזרח אירופה, ראינו פגיעה מאוד משמעותית באקדמיה, בחופש האקדמיה, ולמעשה בריחה של אקדמיים מאותה מדינה למדינות שכנות. בהונגריה, למשל, אוניברסיטה שלמה. אני ניסיתי למצוא אנשים בהונגריה שיספרו לי מה קרה אצלהם, אמרו לי יש רשימה של אנשים, אבל הם לא נמצאים בהונגריה, הם כולם דילגו כל האוניברסיטה קומפלט לוינה. וזאת תופעה מוכרת. אז פעם אחת יש לנו את הדוגמאות הבינלאומיות, ודבר שני, שומעים ונפגשים עם לא מעט אקדמיים שמביעים חשש באופן אישי, שזה מה שעשוי לקרות, כי הדעת נותנת שרבים מאנשים שהרגישו שהם עד היום קצת משקלם הורגש פחות באקדמיה, ירצו להגיע לתפקידים משמעותיים במקומות הללו. אז אחד, מה אתה שומע? ושתיים, האם אפשר בכלל להשתלט על אקדמיה? הרי, אתה יודע, המוסדות האלה מתנהלים בצורה עצמאית לחלוטין, יש לכולם את הוועדים ואת המועצות שלהם, איך אתה עושה את זה?
כן, אז טוב, אז כבר בהתחלה, אחרי הבחירות, היו הזרות של מומחים שאמרו שאחרי ההפיכה המשפטית, תגיע ההפיכה באקדמיה והניסיון להשתלט על האקדמיה, כי זה באמת מה שקרה בהונגריה למשל. עכשיו כבר רואים בשטח דאגה שזה צעד שהולך ומתקרב. דיברתי עם מרצים באוניברסיטאות שמספרים על זה שהם יצרו קשר עם מרצים לשעבר מהונגריה ופולין, שברחו לישראל ולמדינות אחרות, כי הם לא יוכלו יותר לחקור שם.
גם מעניין, הם באו לארץ, כי פה לנו יש חופש אקדמי שלא היה להם שם.
ואז הם יצרו איתם קשר, והבינו שמה שקרה שם זה גם מה שקורה פה, והם התחילו לחשוש מההשתלטות של הממשלה על האקדמיה. גם יש כל מיני סממנים, למשל יריב לוין, שדיבר כמה פעמים בחודש האחרון על האקדמיה, ועל צורך בדעות אחרות באקדמיה, או על, שזה שיח שמאוד מזכיר את השיח על מערכת המשפט. שר החינוך יואב קיש, הניסיון שלו עם הספרייה הלאומית, נראה כמו ניסוי כלים לקראת משהו גדול יותר באקדמיה, כי הספרייה הלאומית היא בעצם, בדומה לאקדמיה, פועלת על ידי מועצה עצמאית, והניסיון להכפיף אותה לממשלה. גם האוניברסיטאות פה והמכללות פועלות תחת, בפיקוח המל"ג, המל"ג היא מועצה עצמאית, שאמורה להיות לא פוליטית, יש לה את הוות"ת שהיא לא פוליטית והיא גם עצמאית.
לכן אני שואל, יש את המל"ג, יש את הוות"ת, בוא נגיד אפילו נלך לאיזשהו משהו מקאברי וקונספירטיבי, נגיד אני רוצה להשתלט ולהכניס אנשים שלי או פוליטי, או אנשים עם בעלי זיקה פוליטית או מקורבים, או לא משנה מי, אני רוצה להכניס אותם לאקדמיה, אני רוצה שחברים שלי יהיו דיקנים של פקולטאות באוניברסיטאות הציבוריות לצורך העניין. איך אני עושה את זה? אפילו אם אני רוצה, איך אני עושה את זה?
אז המצב בישראל הוא מאוד מקל על תוכניות כאלו. רק אתמול דיווחנו שיואב קיש מנסה למנות עמית בכיר בפורום כאלה, פרופסור גידי ספיר, למלאג. ואז בעצם אם יהיה על חשבון הנציגי האוניברסיטאות, כי הוא חווה בבר אילן, ואז אם יוצא שיש רוב פוליטי לקיש של הממשלה במלאג, אז הם כבר יכולים להעביר הרבה מאוד חוקים. הדרך לעשות את זה בצורה הכי מהירה היא דרך הוות"ת. הוות"ת היא הוועדה לתכנון ותקצוב, היא הגוף הביצועי של המל"ג, שבעצם מחלקת את הכסף לאוניברסיטאות. אם הממשלה תחליט להכפיף אותה אליהם איכשהו, זה יכול להיות מאוד בקלות בהחלטת הממשלה, כי הוות"ת לא מעוגנת היום, הסמכות שלה לא מעוגנת בשום חוק. אז הממשלה יכולה בכמה החלטות להכפיף את הוות"ת אליה, ואז לשלוט על חלוקת התקציבים לאוניברסיטאות ולמכללות.
אנחנו מדברים פה על 13 מיליארד שקלים בשנה, והתרגיל הכי קלאסי של ממשלה שרוצה להשפיע על גוף מסוים, זה פשוט לקצת לו תקציבים, להרעיב אותו עד שהוא בעצם מתחיל בעצמו, ככה במקרה, לקבל החלטות שמתאימות לממשלה, ואז פתאום אולי התקציבים מוחזרים.
נכון, וכבר שמענו הרבה ביקורות בממשלה הנוכחית ובקודמות על אוניברסיטה כזו או אחרת, ומרצים שהם מתויגים, נחשבים כסמלנים, ויהיה להם מאוד קל לקצץ בתקציבים של האוניברסיטה הזאת, המסוימת הזאת נגיד או כמה, עד שהאוניברסיטה תיכנה, תפטר מרצים, או תתיישר עם הממשלה, וזה בעצם הסוף של החופש האקדמי. אפשר גם להעביר כספים למקומות אחרים שיותר נוחים לממשלה, לרשויות מקומיות שיותר מסעדות לממשלה, ולהכיר בגופים חדשים.
האם כל המנגנון הזה בעצם בצורה כזאת או אחרת דוחפת את כל מערכת האקדמית למערכת של, נקרא לזה, מכללות ואוניברסיטאות פרטיות? כי, אתה יודע, התשובת הבית ספר של, נגיד, השבט שלא אוהב את ההפיכה, יכולה להיות, בסדר, נקים אוניברסיטה פרטית משלנו, כמו אוניברסיטת רייכמן. אני דיברתי עם פרופסור אוריאל רייכמן, הזכרתי גם את הנושא הזה, והוא אמר שהוא מבחינתו, המזל שלו היום, אחרי שהוא מלכתחילה מעולם לא קיבל שקל מהמדינה, עם כל הבעד ונגד של העניין הזה של תורמים וכן הלאה, זה שכרגע הוא לא תלוי בה. זאת אומרת, לפחות את המקל או של התקציבים, הם לא יכולים להפעיל עליו.
כן, הוא קיבל את ההכרה שלו בתקופת, בבנט היה שר החינוך, ואחר מכן שאשא ביטון, והם הכירו בו כמכללה עם סמכויות מיוחדות, ואז כאוניברסיטה. אבל הוא עדיין תלוי במל"ג בשביל לאשר תוכניות לימוד, וכל גוף אחר שירצה לקום יהיה תלוי במל"ג. המל"ג היא המפתח להשגת אישור להפעלת מכללה אקדמית או אוניברסיטה או מכון גבוה או כל שם אחר. אפשר יהיה בקלות גם, נגיד, לפתוח מקומות חדשים, דווקא שיותר מקורבים לכיוון של הממשלה, ואז פשוט להקים בתי ספר להשכלה גבוהה. ולהתחיל לקבל סטודנטים, כל מי שירצה ויהיה מקורב לממשלה יוכל לפתוח איזשהו מוסד כזה בעתיד, אם באמת זה
יקרה. אתה אומר, אז גם מי שיפתח אוניברסיטה פרטית לצורך העניין, לא יוכל בעצם,
יהיה תלוי בחסדי מי שיש לו במל"ג, כן.
כן, אז אתה יודע, שאלה לסיום, כשמסתובבים במחאות, ואני מסתובב לא מעט, אז פה ושם רואים כמובן, לא מעט סטודנטים שמתארגנים יחד ליציאות לכל מיני מקומות, ודווקא לפעמים לא קפלן שזה אחרת, סביב האוניברסיטה או מקומות אחרים. ורואים גם, בוא נגיד מעט, אבל איזשהו גרעין של אנשים שמסתובבים עם טישרטים שמזהים שהם נלחמים את מלחמת האקדמיה, אבל אתה לא רואה משהו מאורגן ויותר ממוסד של האקדמיה עצמה. זאת אומרת, אם אוניברסיטה מרגישה שבאמת היא הולכת להיות מאוימת והחופש האקדמי שלה הולך להיפגע, דוגמת הונגריה, מדוע מול העצמאות היחסית שלהם שקיימת להם, מדוע הם לא מתארגנים בצורה יותר מסיבית בשביל להביע את מחאתם או את דאגתם?
כן, אז אני רואה את התארגנויות כאלה דווקא של מרצים צעירים, של חוקרים צעירים, שסטודנטים לא דרך
כן, אבל זה בא מלמטה. זה
כן,
בא
מלמטה. ומלמעלה, אז יש באמת נשיא האוניברסיטאות יותר פעילים, כמו למשל נשיא האוניברסיטת תל אביב, שהוא התבטא כמה פעמים בעבר נגד החוקים האלו, ועד ראשי האוניברסיטאות כן שלח איזשהו מכתב בתחילת הדרך, שבו הוא הזהיר מההשלכות. אני חושב שהם במצב מאוד, מאוד רגיש, כי הם מבינים מה עומד על הפרק, ומבינים שהם מאוימים כרגע, שאפשר בקלות מאוד לדלל אותם, לדלל את ההשפעה שלהם, ולהכפיף אותם למדינה.
כן, אבל זה מפתיע שדווקא אקדמאים, שאתה יודע, אמורים לחשוב בצורה עצמאית, לא מבינים שהשתיקה היא דווקא ההזמנה של ההתערבות הפוליטית עליהם, ולא להפך. לפחות לפי התפיסה שלי והניסיון שראינו בחוץ לארץ.
כן, וגם צריך לדבר על נזקים, כתוצאה מכך, נגיד, הקרן האירופית, שהם אישה תקציבים לאוניברסיטאות בהונגריה, וירידה בתרומות, והמון דברים רעים שיכולים לקרוא למחקר בישראל כתוצאה מכך.
טוב, נחיה ונראה ונעקוב אחרי התפתחויות שם. ליאור נטל, תודה רבה.
תודה.
שלום לסמי פרץ.
שלום איתן אבריאל.
כן, היום קצת בטלפון. תשמע פה, אני עובר פה משרד משרד, ובמקביל לכל מה שאנחנו שומעים בכנסת, וההפיכה המשטרית והמחאות, המשרדים, כל אחד מהם עובד, והאמת היא שעובד גרוע, ואנחנו בודקים ורואים שבכל אחד מהם הדברים הולכים לכיוונים לא טובים, ומה שאתה כותב הבוקר, שגם במשרד הביטחון, או יותר גדול, אם נסתכל על זה באופן כללי, למערכת הביטחון והיכולות של הצבא, לא משתפרות עם כל מה שקורה אצלנו במדינה והמחאות, ואתה מטיל ספק ביכולות הגדולות של הצבא שלנו, באמת לבצע את אותם דברים גדולים, שראש הממשלה מדבר עליהם הרבה זמן, דהיינו בין השאר, מניעת יכולת גרעינית מאיראן, אז תסביר ותפרט ונזכור שאנחנו מנהלים את הדיון הזה ובכוונה בלי מומחה צבאי.
כן, לא, אז קודם כל אני ממש לא מומחה צבאי, ומה שכתבתי לא מתייחס ליכולות המבצעיות או המודיעיניות של צה"ל, כי לי אין לי מושג לגבי זה, אבל אני מסתכל על משהו אחר. אני אתחיל מאיזה משהו ששמעתי את צחי הנגבי, יושב ראש המועצה לביטחון לאומי, הוא התנבא לפני שהוא נכנס לתפקיד שלו, שנתניהו בחודשים הקרובים, אם לא יהיה הסכם גרעין, אם ארצות הברית לא תפעל באופן עצמאי, נתניהו, הוא אומר כך, ולדעתי זאת האש שבוערת בו למעלה ב-25 שנה, יפעל להשמיד את מתקני הגרעין באיראן. זו התחזית שלו, ואנחנו גם יודעים שנתניהו...
לא, הוא הציר על זה, הוא הציר על זה כאחד האבני היסוד של הממשלה
כן,
הנוכחית.
כן, אחד מארבע מטרות שיש לו בקדנציה הזו, וברור גם שהגרעין האיראני מתקדם בקצב מהיר, וכל המומחים יודעים לדבר על זה. עכשיו, אני אומר דבר אחר, אני אומר, תשמע, כדי לתקוף באיראן, אנחנו יודעים שזה לא כמו שאתה זוכר בעיראק ובסוריה, אנחנו בכלל לא ידענו שיש להם קורים גרעיניים, קמנו בבוקר, הדלקנו חדשות, ואמרו לנו, היה להם קור, וכבר אין. פה אנחנו כבר 15 שנה עושים בילדאפ על העניין הזה של הגרעין האיראני, ועושים כל מיני פעולות, אבל מה שנקרא, המתקפה של, אתה יודע, עשרות מטוסים שבאים ומחסלים, זה אירוע הרבה יותר מורכב והרבה יותר מסובך, אין ספור סכנות, ואני לא רוצה להיכנס לעניין הזה, כי אני פשוט לא יודע. אבל אני מסתכל דבר אחר, כדי שהדבר הזה באמת יקרה, או כדי שהאופציה הזאת תהיה אמינה, שהיא באמת תהיה אמיתית, אתה צריך שיקרו פה כמה דברים. קודם כל צריך תאום מאוד מאוד גבוה עם ארצות הברית, כי היא הגב שלנו למצבים מסובכים. דבר שני, אתה צריך מערכות יחסים מאוד טובות בין הדרג הפוליטי פה לבין הדרג הביטחוני. דבר שלישי, אתה צריך איזו לכידות חברתית ואיזו מוכנות להתמודד עם ההשלכות של אירוע כזה, כי אנחנו לא יודעים לאן הוא יכול להתפתח, אתה יודע, המלחמה מול החיזבאללה, אלף ואחד דברים שיכולים לקרות. ודבר רביעי, אתה צריך שהאנשים הרלוונטיים בשני החילות, חיל האוויר והמודיעין, יהיו מפוקסים ומרוכזים במשימה הזו בצורה הכי גבוהה שרק אפשר. וכשאתה מסתכל על כל הפרמטרים האלה, אתה רואה שבכולם יש הידרדרות מאוד מאוד חמורה מאז שהממשלה הזו הוקמה, בעצם מאז שהושקעה אותה הפיכה משטרית, רפורמה משפטית של יריב לוין. אתה רואה את ההפגנות, אתה רואה את המחאה של אנשי מילואים ביחידות האלה שבאים ואומרים, אם אנחנו נהיה דיקטטורה, אני לא אהיה פה. אנחנו רואים עוד דברים, אתה יודע, אנחנו צריכים גם חוסן כלכלי, כשאתה רואה שההייטק מתחיל להתנדנד ולא בטוח שהוא יישאר פה תחת הדיקטטורה, אז גם זה סימן מאוד מטריד. ולכן מכל הדברים האלה, ומעצם העובדה שנתניהו דוהר עם ההפיכה המשטרית הזו ולא עוצר, אני מתרשם שהוא יותר מודאג מהיציבות של הקואליציה שלו, מאשר משלל התנאים שהם תנאים הכרחיים, כדי שהאופציה הצבאית לתקוף באיראן תהיה על השולחן. וכרגע זה נראה כאילו, אתה יודע, הוא נוסע לבירות אירופה, מדבר, עושה נפשות לרעיון הזה של איראן, ואיך לטפל בזה, הכל טוב ויפה. אבל כרגע יש, במקום להשמיד את הגרעין האיראני, אני חושב שהוא משמיד דברים נורא נורא בסיסיים בחוסן הישראלי, ביחסי החוץ שלה עם ארצות הברית, בלכידות הפנימית, ביכולת, אתה יודע מה, בשקט הנפשי אולי של ראשי מערכת הביטחון, להתעסק בסוגיות האלה, ולא להתעסק בשאלה של, רגע, אם מחר עוברים חוקי הדיקטטורה, אז מה מצבי בהג? האם אני סומך בכלל על הממשלה הזו, על היה והתעורר לי מחר לתקוף פה או לתקוף שם? וכל הדברים הנורא נורא בסיסיים וחיוניים האלה, כדי לקדם אופציה צבאית אמיתית, פשוט מתעררים. אז המסקנה הבלתי נמנעת, כנראה שהאופציה הזו לא אמינה.
לא אמינה, לא משכנעת, ואני אדייק פה כמה דברים, אתה יודע, הסיפור הכי גדול שהיה בשבוע שעבר, או בשבועיים האחרונים, היה הסיפור של הטייסים, הטייסת הכי חשובה אולי למבצע כזה, שפתאום חלק גדול מהטייסי מילואים, שהם טייסי מילואים שבאמת יוצאים, אלה שהם יש להם הכי הרבה ניסיון, מודיעים שהם לא יבואו, פעם אחת, כולל השייה שאחר כך הוחזרה לאחורה של מפקד לשעבר של בסיס חיל האוויר, והנושא את האמריקאי, אתה מזכיר אותו, אבל אנחנו דיברנו על זה כמה פעמים, אני ראיינתי הרי לפני כשבוע וקצת את הכלכלן נוריאל רוביני, והוא אמר שבסיטואציות כאלה, בוודאי בהתמודדות עם הגרעין האיראני, אתה צריך חברים בעולם, אתה צריך את ארצות הברית, אתה צריך את אירופה, אתה צריך את צרפת, אתה צריך את גרמניה, אתה יודע שדבר כזה יגיע לאום בוודאות, ומדינות העולם לא יראו את זה טוב, ויכריזו עלינו, אי אפשר לדעת בדיוק אילו סנקציות, ובלי לקבל את הווטו של ארצות הברית בעלת הווטו, אתה יודע, לא ברור לאיזה כיוון מדינת ישראל יכולה להידרדר סביב העניין הזה, אנחנו לא עושים שום דבר שירגיע את האמריקאים.
בדיוק, אומרים לי אנשי ביטחון, אתה לא יכול בלי ארצות הברית בעניין הזה.
בוודאי.
גיבוי, מטריה כזו או אחרת, ולא רק זה, גם נגיד שהעסק הזה מסתבך, ואנחנו ראינו את זה בעבר, אפילו בדברים יותר פשוטים, שאתה פתאום צריך חימוש, ואתה צריך כל מיני דברים לקבל מהאמריקאים, וכל מיני רכבות אוויריות וכו'. באירוע כזה אתה בוודאי תצריך כאילו שהאמריקאים יהיו גיבוי טוטלי שלך, ואתה לא יכול לצאת לאירוע כזה בלי שהאמריקאים יהיו חלק מהתמונה. עכשיו תשמע, אומר גם חבר הכנסת גדי אייזנקוט, הרמטכ"ל לשעבר, שהוא איש מאוד מאופק ומאוד מאוד מרוסן, ואתה יודע, הוא לא מתלהם, וגם מאוד מאוד לא פוליטיקאי באמת. אני שומע אותו אומר, גם בהפגנות כשהוא נואם, וגם בטלוויזיה ובכנסת הוא אמר את זה, הוא אומר שישראל נמצאת במצב הביטחוני החמור ביותר מאז מלחמת יום כיפור, גם לנוכח ההתקדמות של איראן בפרויקט הגרעין, גם בגלל ברית אסטרטגית שיש לאיראן עם רוסיה, והמצב ההתחשבשות של חיזבאללה, ויש בצפון עכשיו איזשהו אירוע שאנחנו לא יודעים להגיד עליו יותר מדי, ולא יכולים גם להגיד עליו יותר מדי. ואומר לי גדי אייזנקוט, הוא אומר את המשפט הבא, לא יודע אם אתה יודע, אבל הרבה פעמים כשהוא תיאר את ההתנהלות של נתניהו בתקופה שהוא כיהן כרמטכ"ל, בדיונים, הוא תמיד אמר עליו שיש לו שיקול דעת וכושר ניתוח מעמיק ובהירות מחשבה וענייניות ובאמת
וזהירות, ברמה הכי גבוהה שרק אפשר.
וזהירות יש לו, אבל כשהוא מסתכל על איך הוא מקדם את ההפיכה המשטרית בנסיבות הביטחוניות, כרגע עזוב כלכליות, כן? אייזנקוט אומר, זו התנהגות לא הגיונית ולא רציונלית. כלומר, זה פשוט קורה פה אירוע שאתה יודע, חייבים להרים את הדגלים האלה, אנחנו לא, אתה יודע, לא בוחני כליות ולב ולא יודעים מה הסיטואציה הנפשית ומערכות הלחצים וכל הוקטורים, אנחנו יכולים רק לנחש. אבל יש פה בהחלט התנהגות לא רציונלית, לנוכח שלל הסיכונים שיש פה, כלכליים וביטחוניים וחברתיים. בוא, מדינה שיש לה איום קיומי, אם באמת מכרת לנו 15 שנה שאיראן איום קיומי על ישראל, כנגד איום קיומי אתה צריך חברה ישראלית מאוד חזקה, מאוד מלוכדת, מאוד מבינה את גודל הסכנה, וכלכלה מאוד חזקה, ומערכת ביטחון שמאוד מאוד ממוקדת במשימה הזאת. אנחנו לא רואים את זה בשבועות האחרונים, אנחנו רואים רק הידרדרות בכל אחד מהפרמטרים.
בהחלט, זה מאוד מאוד מדאיג, מאחר שאנחנו מדברים על כלכלה, אנחנו אוהבים להשתמש במונח העדפה נגלית, שזה איזשהו ניסיון לבוא ולהגיד, עזוב את מה שהוא אומר, עזוב את הניסיון לפענח מה הוא חושב, תסתכל רק מה הוא עושה ומה התוצאות בשטח, ומזה תסיק את הדברים, וכשמסתכלים על התוצאות וכל הדברים שציינת, התמונה נראית, תשמע, מבהילה.
אני אומר שאם באמת האופציה הצבאית היא מאוד על השולחן ומאוד רלוונטית, באותו רגע הוא צריך לגרש מהחדר את יריב לוין, שמחה רוטמן, גפני, דרי, לא משנה מי שם זה.
סמוטריץ'.
יאיר נתניהו, לא משנה, הוא צריך לגרש את האנשים האלה ולהגיד,
אני צריך את האנשים. כל מי שעוסק בלהעביר בעירות, אנשים שיעבדו למען מטרם שותפת.
אני צריך את האנשים שיעבדו למען הסרת האיום הקיומי הזה. רק אותם, אני רוצה בחדר. כל השאר לא רלוונטי.
בינתיים הם בחדר והוא נוסע לגרמניה ואחר כך לאנגליה ומטייל בעולם.
אבל אני שמעתי שהוא מבקר בישראל מדי פעם.
כן, יש איזה שמועה כזאת. אם יתנו לו להיכנס, אני לא יודע. סמי, תודה.
תודה.
עד כאן המהדורה הזו של פודקאסט האינטרסנטים, עד כאן גם השבוע הזה. תודה למאיה בן ניסן ודן ברומר שהקליטו וערכו אותנו. אחר היו כאן המרקרים עם גיא רולניק, להתראות בשבוע הבא.